טוב, ברוכים הבאים וברוכות הבאות. אהלן וסהלן. פינעור שלי מלכות. אנחנו נמצאים בפרשת ויקל פיקודי. פרשת ויקל. סוף ספר שמות, פרשות האחרונות של ספר שמות. ואנחנו היום נדבר משני נושאים. אחד, אנחנו נדבר דרך ספר שנקרא, כבר הכרנו אותו פה, נתיבות שלום של הרבי מסלונים, ונדבר פה על מושג שנקרא כל ישראל, שמובא, מושג שמובא מספר נועם אלימלך, אחד מהתלמידים הגדולים של המגיד מזריץ', אחד מאבות החסידות, שלא מזמן היה היורצייט שלו, לפני יומיים נדמה לי. רבים כבר היום נוסעים לליזנסק, להילולה, שמעתי שם שחוזרים עם מתנות גדולות, ובעזרת השם נתפלל אולי שנה הבאה ניסע גם, ניקח את כל המשפחה. אפשר להשאיר את כולם פה. אז זה נושא מאוד מאוד חשוב, נושא של כל ישראל. אז נדבר על זה דבר ראשון. אחרי זה אנחנו נפתח את הספר של בלבבי משכן נבנה, על פרשת שבוע בראשית שמות, סוף הכרך הראשון. ופה בלבבי משכן נבנה נותן לנו הסבר, שומע חגי, נותן לנו הסבר חד וחותך לגבי מחלוקת גדולה בתוך עולם היהדות. האם קדוש ברוך הוא והתורה, האם עקב כך שאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא והוריית אחד, כתוב שהקדוש ברוך הוא, התורה וישראל הם אחד. אז מתוקף האחד הזה, אז יש הרבה אנשים, שיטות שלמות בתוך היהדות, שאמרו שאם הקדוש ברוך הוא והתורה הם אחד, אז עצם זה שאני נדבק ומתחבר אל התורה, כי הקדוש ברוך הוא אין סוף, אז אם אני מתחבר אל התורה, אז זה כביכול כאילו אני מתחבר אליו. לכן שיטות שלמות אמרו שעצם הלימוד של התורה, זהו. זה החיבור עם הקדוש ברוך הוא, לא צריך יותר מזה, כי הלימוד של התורה, התורה והקדוש ברוך הוא, התורה והקדוש ברוך הוא הם אחד, ואם אני נדבק בתורה, לכן אני נדבק בו. ולכן אמרו, מספיק לי הלימוד של התורה, וכמובן קיום מצוותיה, אבל חיבור היא לקדוש ברוך הוא דרך התורה. אז בלבבים מסביר לנו כדרכו בקודש על הנושא הזה, ואנחנו תכף נראה איך זה קשור גם לפרשת ויקל. אבל ואחרי זה הוא נכנס לעוד כל מיני הסברים קבליים על תורת האריזל ותורת הרשש, שאנחנו אין לנו יד ורגל בזה. אז מי שירצה אחרי זה יסתכל פה וימשיך להחכים. אז בעצם כל הפרשה של ויקל ופיקודי זה פרשה ששוב פעם מדברת מכל הנושא של בניית בית המקדש, בניית המשכן, כל הנושא של כסף, נחושת, שש, עיזים, אורות, אילים, מי מביא, מה מביא, כמה מביאים, איך בונים את זה, מי בונה את זה, מי בונה את מה, כל הדברים, סליחה, קרסי נחושת, כל הדברים, כל ההלכות שקשורות לבניית המשכן, וזה לא מפסיק, זה כל בעצם, כל פרשת ויקל מדברת על בניית המשכן, וממשיכה לתוך פרשת פיקודי, שהשבוע הזה בעצם מחובר, ויקל ופיקודי, ממשיך להסביר פה את כל הנושא של בניית המשכן עד בעצם סוף הפרשה. אז יש לנו בעצם תחילת הפרשה אומרת כך, ויקהל משה, בוא נראה מילה מילה, נגיד את זה בלאט לאט כדי שאחרי זה נראה על מה מדבר על הנתיבות שלום. הנתיבות שלום וגם בלבבי. ויקהל משה את כל הדת בני ישראל, זאת אומרת לא סתם ויקהל משה את בני ישראל, אלא ויקהל את כל, ולא רק את כל, את כל הדת, הדת נראה לשון דעת בהמשך. ויקל משה את כל הדת בני ישראל, ויאמר אליהם, אלה הדברים אשר ציווה אדוני לעשות אותם. ויקל משה את כל עדת בני ישראל, ויאמר אליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. ואז מה הוא ציווה לעשות? אז אנחנו נראה תכף שיש מחלוקת מה הוא ציווה לעשות. יש אומרים שמה שהוא ציווה לעשות זה מה שהוא הולך עכשיו להגיד לנו הלאה, שזה בעצם ששת ימים תעשה מלאכה ויום השביעי יהיה לכם קודש, קודש שבת שבתון להשם, כל עשה מלאכה יומת. הוא מסביר קצת את לא תבערו אש בכל מושבותיכם. ואז עוד פעם, ויאמר משה אל כל עדת בני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה השם לאמור. עוד פעם הוא אומר להם מה לעשות. ואז הדבר השני, זה קחו מאיתכם תרומה להשם, כל נדיב ליבו יביאה, את תרומת השם, זהב, הכסף ונחושת, חלד וארגמן, נצי שיטים, שמן לבאור, פסמים, טטטטטט, כל העניין של בית המקדש. אז מה היה לנו פה בהתחלה? היה לנו בהתחלה, ויקהל, קודם משה, מקהיל את כולם. קהל. מקהיל את כל הדת בני ישראל. ואז הוא אומר להם, זה מה שציווה השם לעשות. ואז הוא נותן להם שני ציוויים. ציווי הראשון, שבס, שבת. ציווי השני, בית המקדש, המשכן, בניית המשכן. אז חלק אומרים שמשהו אמר להם לעשות, זה הדבר אשר ציווה השם לעשות אותם, זה הולך על השבת ועל המשכן. ויש אומרים שעל מה הולך הדיבור, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם, הולך על האחורה, על היקהל. ויקהל משה את כל הדת בני ישראל, ויאמר אליהם, אלה הדברים. מה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם? את הויקהל, את הכינוס, את החיבור, את האחדות, את הכינוס הזה פנימה. איך עושים את זה? זה עכשיו, בואו אני אספר לכם, זה שני דברים עיקריים איך עושים את זה. אחד זה על ידי השבת, והשני זה על ידי המשכן. אז בואו רגע נפתח את הספר נתיבות שלום. עכשיו, הדבר הראשון שכתוב פה, פרשה זו נאמרה כשירד משה מן ההר. זה מזכיר לי את הבדיחה שסיפרו לי כשהייתי קטן. מה אמר משה כשהוא ראה את הפילים יורדים מההר? הפילים יורדים מההר, סתם, זה היה בדיחה. אז ויקהל משה את כל הדת בני ישראל. לפני כן, אוקיי, נגיד את זה אחרי זה. אז פרשה הזאת נאמרה מתי? כמו שאמרנו מקודם, הפרשה הזאת נאמרה לישראל אחרי שהתפייס עמהם הקדוש ברוך הוא על חטא העגל. זאת אומרת, פרשה זו נאמרה כשמשה ירד מההר מתי? במוצאי יום כיפור, אחרי שהקדוש ברוך הוא ויתר לו על מעשה העגל, אז הוא ירד לבשר לישראל שהקדוש ברוך הוא התפייס איתם, מחל להם, ועכשיו הוא אומר להם ויקל אותם ויאמר להם זה הדבר אשר ציווה השם לעשות, ואז את שני הדברים האלה שאמרנו. וממה שאנחנו אומרים את הפרשה הזאת, ממה שהוא אמר להם ישר אחרי חטא העגל, אז אנחנו מבינים מה היה הגדר של הכפרה. בואו תראו ככה משהו מאוד יפה. הנועם אלימלך אומר שמה שאנחנו אומרים לפני קיום של כל מצווה, לפני שכל מצווה שאנחנו עושים, אנחנו עושים לשם ייחוד. נקרא לשם ייחוד. מה זה לשם ייחוד? לפני שאנחנו עושים מצוות קידוש, אומרים לשם ייחוד קודש בריך ושכינתי. קדוש ברוך הוא והשכינה, חלק הנזכרי וחלק הנקבי של האלוקות. זה בעצם האין סוף והשכינה ששוכנת בתחתונים. אז אני עושה את המצווה הזאת כדי לחבר את הקדוש ברוך הוא, הזכר, עם השכינה, היא החלק כביכול נקבי של אלוקות ששוכנת בעולמות התחתונים. לשם ייחוד קודש הבריך ובשכינתי, לייחד שם יוד קי וווו קי, לייחד את שני השמות, שני החלקים של שם השם יוד קי וווו קי. ואז אומר, בשם כל ישראל, כך אנחנו אומרים, מי שיסתכל בסידורים, שם ייחוד קודש הבריך ובשכינתי, לייחד שם יוד קי וווו קי, בשם כל ישראל, הרי אני מכוון לקיים מצוות הדלקת נר חנוכה, הרי אני מכוון לקיים מצוות קידוש. אז מה זה בשם כל ישראל? למה אני עושה את המצווה הזאת בשם כל ישראל? אומר הנועם מלימלך, שכל פעם שיהודי עושה מצווה, הלו, הוא מתחיל ככה. הוא שואל איך בכלל איש יחיד, איך בכלל כל פרט ופרט יכול לקיים מצווה? הרי כולנו הרי לא צדיקים גמורים, וגם אם היינו צדיקים גמורים, אז אין צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא, כולם חוטאים. ואחרי שחוטאים עם היד, אחרי שחוטאים עם הפה, איך אני יכול עוד פעם לקיים מצווה עם כלים שנטמעו? כמו שבבית המקדש, כלים שנטמעו, אסור להשתמש בהם לקדושה, לדברים קדושים. אז איך אפשר שתשרה קדושה על אותם איברים? אז אומר הנועם מלימלך, באמת, בשם אני הפרטי, אני לא יכול לעשות את המצווה. למה? כי אני כבר פגמתי ותימתי את הכלים שלי. אז בשם מי אני יכול לעשות את זה? בשם עולם שמימי בשמיים, שהעולם הזה נקרא כל ישראל. כל ישראל בכף. ומה זה הזה עולם כל ישראל? זה עולם של הכלליות של עם ישראל. והכלליות של עם ישראל זה עולם שלא נוגע בו חטא, שאין בו חטא. חטא ופשע. מה שכתוב, ועמך כולם צדיקים. כשעמך הם בכולם, אז אין בהם, לא נוגע בהם החטא. כי כשכלל ישראל מאוחד יחד, אז זה כולם צדיקים. החטאים מתייחסים רק ליחידים. ואז הוא אומר, ולכן כאשר יהודי ניגש לקיים מצווה, אז הוא אומר, אני עושה את זה בשם כל ישראל. ואז הוא כולל את עצמו עם הכלל ישראל, אבל הוא עושה את זה בשם כולם. הוא אומר ככה, וזה זאת הייתה, זה גם הסבר למה בעצם איך כל יהודי יכול לקיים את כל התרי"ג מצוות. כי בעצם יש מצוות של נשים, יש מצוות של כהנים, יש מצוות של כל מיני, אבל ברגע שאני בעצם מפקיד את החשבון, את המצווה הזאת בבנק שנקרא, בחשבון בנק שנקרא כלל ישראל, אז אני מפקיד בבנק, אנחנו כמו קיבוץ גדול, אז כמו שבקיבוץ כולם עובדים בשביל כולם, והכל של כולם, ככה אנחנו עושים את המצוות בבנק. בתור איזה קיבוץ שנקרא כלל ישראל, כולם מפקידים את כל המצוות בבנק המרכזי, ואז כולם, יש להם שייכות לכל המצוות כולם. זה בעצם הרעיון. וזה הבשורה הטובה, אומר הנועם מלימלך, אומר הנתיבות שלום, שביסר משה לישראל כשהוא ירד מהר. מה הוא ביסר להם? הוא ביסר להם שהקדוש ברוך הוא, כמו שיש בבית משפט, אתם יודעים שמישהו הולך למשפט, והפרקליטות מבקשת שהעונש ייחשב רצח. ואחרי זה בהסדר טיעון מגיעים לאיזשהו הסדר טיעון, ואז במקום לקרוא לזה רצח, קוראים לזה הריגה, ואז בהריגה, במקום לשבת 20 שנה, אז הוא יישב שנה ואחרי זה יצא... בעצם זה כאילו, החטא הוא אותו חטא, אבל מחשיבים אותו באופן אחר. ומה היה הבשורה פה? כי הרי לכאורה, הקדוש ברוך הוא לא ויתר להם. כמו שכתוב בפרשה הקודמת, שעם ישראל ימשיך לתת את הדין על חטא העגל לאורך כל הדורות כולם. אז יוצא שהקדוש ברוך הוא לא ויתר להם. אז מה הוא כן ויתר? אומר ככה, הקדוש ברוך הוא נאתר לבקשתו של משה, שחטא העגל לא יתייחס אל כלל ישראל. שהחטא של העגל לא יפגע באותו עולם שנקרא כלל ישראל. כי מה הקדוש ברוך הוא רצה לעשות אחרי חטא העגל? אמר למשה, אני מוחק את כולם. אני מוחק את כלל ישראל. משה התחנן, בבקשה, החטא הוא אותו חטא. אנחנו ניתן את הדין, אבל בוא בבקשה תאפשר לנו לתת את הדין כפרטים ולא ככלל. כל פרט ופרט ייתן את הדין, אבל תוריד את חומרת העונש שהוא לא ייגע בעולם הזה שנקרא כלל ישראל. וזה בעצם היה החידוש הגדול שאיתו של פרשת ויקל. ויקל משה את כל עדת ישראל ואומר להם, אלו הדברים אשר ציווה השם שתעשו. זאת אומרת, אחרי החטא הזה, בוא נראה, בוא אני למד אתכם עכשיו, אחרי שהצלחתי להוריד מחומרת העונש, שהחטא יחשב לפרטים ולא לכלל, ובגלל זה יש לנו עכשיו עדיין כלל ישראל, עולם שהוא נקי מחטא, וכל אחד יכול כל רגע לטבול, לעשות כל דבר מתוך חיבור אל הכלל הזה ולא מתוך הפרט. בפרטים, כן, אנחנו נמשיך לתת את הדין, אין ברירה, הקדוש ברוך הוא לא ויתר, הוא לא מוותר. אבל הוא הסכים להפחית בחומרת העונש. וזה מה שנקרא ויקל משה את כל הדת בני ישראל, שהודיע להם את החידוש הזה שיש עולם שנקרא כלל ישראל שלשם החטא לא הגיע. ומכוח זה נתפייס הקדוש ברוך הוא על חטא העגל. ומעשה הראשון היה להקילם... להקיל את כל בני ישראל ולאחד אותם ביחד, שזה בעצם, שזאת הייתה הכפרה על מעשה העגל, הכלל ישראל. וזה מה שהוא אמר, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם, שזה הולך על מעל היקל. זה מה שהוא רוצה מאיתנו קדוש ברוך הוא עכשיו. שנדע שעכשיו כל דבר אנחנו עושים מכוח הכלל ולא מכוח הפרט. כי הפרט, זהו, הפרט הוא כבר נדפק קצת. ולכן אין אפשרות לפרט. תכף נראה, וזה מה שרציתי להקריא לכם מקודם, מבחינת הקדושה. שהקדושה, ואם כבר הזכרנו את זה, אז נגיד את זה עכשיו. שכל העניין של המשכן זה היה לאפשר ליהודי להתקדש. כל המטרה של המשכן, הוא אמר שני הדברים שמשה רבינו אמר להם לעשות עכשיו, זה לשמור את השבת, להתקדש בשבת, ולבנות את המשכן. שזה שני הכלים העיקריים ליהודי להתקדש, להיות קדוש. מה זה להיות קדוש? להיות קצת מנותק וקצת מרוחק מההוויה של העולם הזה, מההוויה הגשמית של העולם. אז הוא אומר, ואיך עושים את זה? על ידי מצוות קדושים תהיו. שהדרך היחידה לדבק בקדוש ברוך הוא, הוא אומר, אנשי קודש תיון לי, מתי תהיו שלי? כשתהיו קדושים. וקדושים, המילה קדושים מופיעה רק ברבים. כשאנחנו יכולים, הקדושה היא מתאפשרת לאדם רק שהוא מתחבר אל הרבים. כמו שכתוב, ושכנתי בתוכם, בתוכו לא נאמר, אלא רק בתוכם. והדרך הזה שיעשו לי מקדש, שכל החיים יהיו בקדושה, והדרך להגיע לקדושה הזאת היא על ידי כוח הרבים. אז הוא אומר ככה, הוא ממשיך ואומר ככה. וזה מה שאמרו חכמנו זיכרונם לברכה במסכת עבודה זרה, לא חטאו ישראל בחטא העגל, אלא להורות תשובה לרבים. לא חטא דוד המלך, אלא להורות תשובה ליחיד. ולא חטאו עם ישראל בחטא העגל, אלא להורות תשובה לרבים. מה זאת אומרת להורות תשובה לרבים? זאת אומרת ככה, שעל ידי שעושים תשובה, שעל ידי שעושים תשובה, איזה תשובה? בהתאחדות עם כלל ישראל, זה התשובה הזאת, אז מתכפרים כל החטאים. מה זה להורות תשובה לרבים? זה ללמד את הדרך המיוחדת שאדם יכול להיטהר על ידה, על ידי זה שהוא מתחבר אל כוח הכלל. הוא לא עומד בפני עצמו. בתוך עמי אנוכי יושבת. אני חלק מכלל ישראל, ואני עושה בשם כלל ישראל. וכשאני כביכול תובל את עצמי בכלל ישראל, זה הדרך לתשובה של לימד משה רבנו את עם ישראל דרך את העגל. שמי שכולל את עצמו בכללות ישראל יש את, לא, לא, את כוח הכלל, ואז אין כוחות הסיטרא אחרא יכולים לשלוט עליו. גם בדברים רוחניים וגם בדברים גשמיים. כמו שכתוב במאמר חז"ל, כל בית רי לא מזקי. שבשניים כבר יש פחות כוח לכוחות התאומה להידבק לאדם. וזה עניין שתי המצוות שהוא אמר להם בפרשה הזאת, שבת מעשה המשכן, ששני המצוות האלה, גם שבת וגם המשכן, הם רק על ידי הרבים. כמו שכתוב על כנסת ישראל, על השבת, ששבת לא היה לבן זוג, אז הקדוש ברוך הוא אמר, לשבת כנסת ישראל, זה היה בן זוג של השבת. זאת אומרת שכדי לטבול בשבת, אי אפשר לבד. אי אפשר להגיע לאור של השבת לבד. לאור של השבת אפשר להגיע רק על ידי קהילה, רק על ידי חיבור עם קהילה ביחד. האור של הביחד הוא הבן זוג של השבת. וזה החידוש היה עכשיו אחרי חטא העגל. כדי להגיע לכוח לעולם הזה שנקרא כלל ישראל שלא נפגם בחטא העגל, שני הכלים להגיע זה אחד על ידי השבת, שהיהודים מאוחדים לשבת, והשני זה על ידי המשכן, שכל אחד נתן את מחצית השקל, כל אחד נתן את הכלים שלו, כל אחד בונים את המקדש ביחד. ואז שכנתי בתוכם, בתוך כל אחד ואחד. וזה מה שהוא אומר, הנתיבות שלום מביא פה מאמר שאני מביא הרבה גם כן. ויקל משה את כל הדת בני ישראל, ויקל זה בגימטריה מקווה. למה? אנחנו אומרים מקווה ישראל השם, יש פה רחוב בתל אביב נקרא מקווה ישראל, על שם מקווה, המאמר הכתוב מקווה ישראל השם, היינו שיש שלוש עניינים שמתארים איש יהודי. מים? מקווה של מים מתאר את הטמאים. ישראל גם מתארים. מה זאת אומרת ישראל מתארים? היינו, כאשר הפרט כולל את עצמו בכלל ישראל ומתאחד עם כלל ישראל ביחד, הרי הוא מתאר. והוא במקום אחר אומר שהמקווה מתאר את הגוף. ישראל מתארים את הרוח, והקדוש ברוך הוא גם מתאר. מה זאת אומרת? כמו שקשוב, אביכם שבשמיים מתאר אתכם. או, הנה, והוא אומר את זה פה. שמקווה מתאר את חלקי הגוף, ישראל מתארים את הנפש והרוח, והקדוש ברוך הוא, המקווה שנקרא קדוש ברוך הוא, מה זה המקווה? שהאדם תובל את עצמו באינסוף. הוא, כמו שהאדם צריך לטבול במקווה, אסור שיהיה חציצה, שום דבר שיהיה חוצץ בינו לבין המים, ככה כשהוא תובל בעם ישראל, אסור שיהיה חציצה. מה זה אסור שיהיה חציצה? שלא יהיה שנאה בלב על אף יהודי, גם אם יש לו דין ודברים עם מישהו, אבל הדין הדברים עם מישהו זה דין דברים חיצוני. בלב הוא יודע שכל יהודי הוא חלק לא כמימל, והוא אוהב אותו, והוא מתאחד עם כלל ישראל. זה נשכן שהוא תובל עם כלל ישראל ואין חציצה. וזה שהוא תובל בקדוש ברוך הוא בלי חציצה, שהוא מאמין באמונה שלמה של את אתר פנוי מיני, והכל זה אלוקות. וגם הוא עצמו אלוקות. והוא מבטל את עצמו ומאמין שאין עוד מלבדו. הכל זה אין סוף. זה נקרא מקווה, הקדוש ברוך הוא מקווה שמתאר את הנשמה. ולכן הוא אומר שחטא המרגלים לא נתכפר. למה חטא המרגלים לא נתכפר? כי הם פגמו בעולם של כלל ישראל. ולכן משה לא יכול היה להציל אותם. כמו שכתוב, כולם אנשים ראשי בני ישראל המה, הם היו החשובים ביותר, ולכן הם פגמו בכלל ישראל. וגם כן המחלוקת של קורח, שבגלל זה משה לא יכול להציל אותו. כי הוא גם כן פגם בעולם של כלל ישראל, שהוא אמר כל העולה כולם קדושים, לא כל עדה כולה קדושה, אלא כל אחד הוא בפני עצמו. אתה אל תבוא אלינו משה רבנו ותהיה המתווך שלנו. כל אחד הוא בפני עצמו מול האלוקים. אם כל אחד הוא בפני עצמו מול האלוקים, הוא פגם בעולם הזה כלל ישראל, וכלובר לא היה לו תקנה. וואי וואי, היום יש התקפה. אני אכבד את זה, אני מצטער. וכן בפורים, כל העניין של פורים, לך וכנוס את כל היהודים כולם, לא נתעכב על זה. וזה גם מה שהוא אומר, שכשמהשמיים רוצים להעניש מישהו, שימו לב. זה, איך אומרים במוירדיק, מבהיל. כשבשמיים, אמר בשם, כתוב בפורים שכל המביא דבר בשם אמרו מביא גאולה לעולם. שמעתי וורט הזה בפורים, למה כל המביא דבר בשם אמרו מביא גאולה לעולם? כי ידוע שכל נבואה שנביא מקבל, אז ברגע שהוא מקבל את זה, מקבלים את זה עוד נביאים בעולם. זה ברגע שנפתח הצינור, אחד פותח את הפתח, יורד לכולם. אז מרדכי שמע בנבואה את מה שבקטן וזרש רוצים לעשות לחשברוש. עכשיו, ברגע שזה ירד למרדכי, זה ירד גם לאסתר. אבל כשאסתר באה אל המלך להגיד לו שרוצים להרוג אותו, אז היא אמרה את זה לא בשם עצמה, אף על פי שהיא בעצמה גם כן ידעה את זה ברוח הקודש. היא הייתה יכולה להגיד את זה בשם עצמה, אבל בגלל שהיא הרגישה שבעצם מי שפתח את הפתח זה היה מרדכי, אז היא אמרה את זה בשם מרדכי. וההתגברות הזאת על התאווה של האדם להחזיק דברים לעצמו, אני הבנתי את זה. כן, אבל אם תסתכל באמת פנימה, אתה הבנת את זה. אבל אתה הבנת את זה כי אתה גם ברוח הקודש רואה שמישהו אחר פתח את הדלת. הוא פתח את הדלת, תן לו את הקרדיט. תתן לו את הקרדיט, הביא הגאולה לעולם. כל הגאולה של כל הסיפור של פורים היה בגלל שהיא אמרה את זה בשם מרדכי. אז אומר המרן הסבא קדישא מלחוביץ' שכשרוצים מהשמיים להעניש יהודי, מה העונש? ההתחלה של העונש, מטילים פירוד בינו לבין הכלל. על ידי שמתחילות לקושיות וטענות על החברותה, על הכלל, למה הם עושים ככה, ולמה הם צובעים את הזה ככה, ולמה הם אמרו ככה, ולמה זה. זאת אומרת, מתחיל להיות לו כל מיני, משולחים לו מהשמיים, כל מיני מחלוקות קטנות על הכלל, ולאט לאט הוא יוצא מהכלל, ברגע שהוא קצת יוצא מהכלל, הוא מתחיל ליפול. זה בעצם תחילת תהליך הנפואה. למה? כי יהודי המשקושר ודבוק לשורש, שכולל את עצמו בכלל ישראל, כוח זה עומד לחלצו גם המצובים הגורים ביותר. ועל ידי הקושיות והטענות שהוא לאט לאט מתרחק מהחברותה, מהקהילה, אז הוא נעקר מכללות ישראל וניטל ממנו כוח השמירה הזה, ואז הוא יכול ליפול בכל הדברים שרוצים מהשמיים להפיל אותו. ומה התקנה? שישוב ובטל את עצמו לחברותה ולכלל ישראל. בכל מקרה, אוף זה יש לך טענות וקושיות, בסדר, תקפיד שזה יהיה בחיצוניות, ותקפיד שכל הזמן אתה וכלל, אני בתוך כלל ישראל, אני לא פורש עצמי, לכן אחד הדברים העיקריים, אל תהיה שונה. גם אם יש לך מחשבה שונה, גם אם יש לך דרך קצת אחרת להסתכל על הדברים, כולם הולכים ככה, לך כמו כולם, אל תתבלט, אל תנסה כל הזמן להיות בסדר. כל אדם יש לו את האינדיבידואל שלו, יש לו את התפילה שלו, יש לו את הלימוד שלו, יש לו את העניינים שלו. אבל במקום איפה שאתה נמצא, תהיה כמו כולם. למה? כי הרבה פעמים הסממנים החיצוניים, אמנם זה חיצוני, אבל כל חיצוניות היא ביטוי של תנועה פנימית. וברגע שבחיצוניות אתה מוציא את עצמך מהכלל, אז אתה תראה לאט לאט איך זה גם מחלחל אל הפנימיות. ולכן חשוב מאוד להיות כמו כולם. כמובן, שיחד עם להיות כמו כולם ולהיות יחד עם כלל ישראל, צריך למצוא את הנקודה הפרטית האישית של החיבור שלנו עם הקדוש ברוך הוא, וזה תכף מה שנראה שבדווה ויקח אותנו. טוב, זה מה שכתוב, שהתואר אבינו, אבינו הוא רק כשברבים. אין מושג כזה על הקדוש ברוך הוא שהוא אב ליחיד. הוא אב לרבים. אבינו מלכנו. עוד אבינו חי. מה זה עוד אבינו חי? עוד אבינו חי, עוד אבינו חי, עוד אבינו. עדיין המושג הזה של אבינו הוא עדיין חי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא עדיין מתייחס אלינו כאב על בנים. מתי? כשאנחנו נהיה באמת בנים ברבים. אבל אם אנחנו באמת נתפרד וכל אחד יהיה בפני עצמו, אנחנו חס וחלילה נוכל גם לאבד את השם אבינו. לכן התנאי לשם אבינו שהקדוש ברוך הוא יתייחס לנו כמו אב לבנים, זה שאנחנו באמת נהיה מאוחדים ומבוטלים לכלל ישראל. שזה בעצם וזה מה שאנחנו עכשיו עומדים לפני פסח, זה עניין של פסח שנאכל בחבורה. שמתאספים בפסח חבורות חבורות, ואת הפסח אוכלים רק בחבורות, אוכלים חבורות ביחד. שלא מצינו שום קורבן שצריך להיות בחבורה, אבל למה? בגלל שמצרים היו במצב כל כך שפל ושקועים במתת שערי תומה, איך היו יכולים להתעלות לגילויים הכי גדולים? על ידי כוח הרבים שהפסח נאכל בחבורה, על ידי זה הם יכולים להאיר את הערת הפסח, הגיעו למדרגות הגבוהות ביותר עד שכולם ראו שאין עוד מלבדו. זה היה השלב הראשון. היותר, כמו כרגיל, היותר מובן. אני מקווה שיחד עם בלבבי אנחנו נרד לצלילת שנורקלים ואחרי זה סקובה, ונקווה שכולם יהיה להם אוויר. אז הוא גם כן הולך על הפסוק הראשון, ויקל משה את כל הדת בני ישראל, ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. ויקהל משה הכוח להקהיל את כל בני ישראל, ודווקא על ידי כוחו של משה רבנו. שכפי שאנחנו יודעים, משה רבנו הוא בחינת הדעת של כלל ישראל. לכן כתוב, ויקהל משה את כל הדת בני ישראל, לשון דעת. ובכוח הדעת הוא מקהיל את כלל ישראל. אנחנו נראה שמה שבלבבי רוצה תכף להראות לנו, שהמשיח יקהיל את כלל ישראל בצורה קצת שונה. אני כבר אגיד, כי אני אוהב תמיד לגלות את הסוף. אז אם יש לנו עץ, שיש לנו כוח של קיבוץ אחד של העץ, שאנחנו מקבצים את כל, את כל העלים אל הענפיפים, ומהענפיפים אנחנו מקבצים אתם אל הענפים היותר גדולים, ומהענפים היותר גדולים אל הגזע, ומהגזע אל השורש. אז משה הוא השורש. משה הוא השורש, למה? כי הוא השורש הוא בתוך האדמה, בעין. הוא המקור, הוא היסוד, שממנו מושתת כל היש. היש זה מהגזע והלאה. המשה הוא בחינת המעבר מהעין, מהשורש, אל היש, אל הגזע. אז כשאנחנו מקהילים, הדרך של משה להקהיל את כל הדת בני ישראל, זה למשוך את כולם אל המקור, אל השורש, שהוא בחינת הדעת. הדעת שכתוב שכל העולם נברא בחוכמה. נכון? בחוכמה בראה על מה? הקדוש ברוך הוא בנה את העולם בחוכמה. שורש קיום העולם, שורש הקיום של כל דבר הוא החוכמה שבו. אז הדרך של משה להקיל, זאת אומרת, זה לקנוס את כל המציאות, זה להקיל אותה אל השורש של החוכמה שלה. וזה מה שכתוב, כולם בחוכמה עשית. כל דבר נעשה, שנעשה על ידי החוכמה, הגישה אליו, ההשפעה אליו, הקיבוץ שלו, הוא על ידי כוח להאיר בו את החוכמה שבו. ולכן מבואר בכתבי האריזל, ברשש, בבעל התניא ועוד הרבה מקומות, שלא, ושימו לב, הוא הולך לדבר על זה ולבאר את זה, אז חשוב שאני אקרא את זה בשפתו, שלעולם כל ההשפעה היא דרך כלי דמשה, ואין השפעה שיורדת מלעילה לטאטה, מהשמיים לארץ, שאיננה על ידי אור החוכמה. כי מאחר וכולם בחוכמה עשית, העולם בנוי בחוכמה, הוא נוצר על ידי כוח החוכמה, כל מה שאנחנו רואים, מה שמחיה אותו, זה החוכמה שבו. לכן כל השפעה והשפעה שיורדת לעולם, היא לעולם יורדת דרך החוכמה. על ידי כלי דחוכמה. אפילו השפעה העליונה ביותר, שהיא בחינת אור אין סוף, גם היא לעולם תמיד מושפעת לעולם הזה, דרך כלי של חוכמה. זהו יסוד ידוע ומוצק. הוא כותב את זה יסוד ידי המוצע, כי תכף הולך לשבור את זה. אז עכשיו אומר כך, אלא, שצריך לדעת, שיסוד זה קיים גם מלמעלה למטה, גם מלמטה למעלה, שכל אור, כל אור בא דרך כלי דחוכמה. אפילו אור אין סוף מגיע דרך כלי דחוכמה. לכן, כדי להידבק מלמטה למעלה, כשאנחנו רוצים להידבק באור אין סוף, ההידבקות היא דרך כלי של מוחין, שהוא כלי החוכמה. ומצד הבחנה הזאת מצאנו לשונות הרבה בספרים, כמו שההידבקות בבורא היא על ידי כוח התורה. התורה היא החוכמה, וכל ההשפעה היא על ידי התורה, ולכן גם ההידבקות מכאן חזרה באין סוף היא דרך כלי של חוכמה, שזה התורה. או לשון נוספת, טוב, לשון נוספת לא נתרכז כי זה קצת יבלבל אותנו, אני אזכיר את זה, על האדם להתפלל לאור אין סוף שנמצא בתוך הספירות, או מה שהבעל שם טוב אמר שאדם צריך לבקש מהאור אין סוף שנמצא בתוך האותיות, הספירות, האותיות, זה שוב הבחנות בחינה של חוכמה. ובזה הוא אומר, מצאנו הבחנה נוספת. עד עכשיו אנחנו בסדר, נכון? אנחנו פחות או יותר, נכון? בזה גופה מצאנו הבחנה נוספת, שידוע שבעולמות העליונים, שנייה, לפני כן, מה אמרנו? שהאור של האינסוף יורד לתוך העולם הזה דרך כלים של חוכמה. הזכרנו שני מושגים, אור אינסוף וכלים של חוכמה. עכשיו הוא אומר ככה, ובזה גופה מצאנו הבחנה נוספת, זאת אומרת איזה רזולוציה יותר חדה. ידוע שבעולמות העליונים הגדרת האורות והכלים היא אחד. מה זאת אומרת? שאיהו וגרמוי, איהו וגרמי חד, איהו וחיוי חד. האור והכלים הם אחד בעולמות העליונים. הבחנה העליונה זו היא מצד שאור אין סוף שורה בתוך החוכמה, בעולמות העליונים. ולכן האורות שהוא אור אין סוף והכלים שהם החוכמה הם אחד. ולכן הבינו רבותינו זיכרונם לברכה. בעצם השיטה היותר הפנה או הקו יותר ליטאי. מצד כך הבינו רבותינו זל שמה שאמרו חזל שקודש הבריחו ואורית אחד, הכוונה כפשוטו באמת שהתורה היא עצמותו התברך בערכין. וממלא פועל יוצא שההידבקות בתורה היא דבקות גמורה באינסוף ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא. אם הוא והכלים, אם האור והכלים בעולמות עליונים הם אחד, אז הקדוש ברוך הוא והתורה הם אחד, ולכן ההידבקות בתורה, הלימוד של התורה, זה כמו להידבק בו. אז הוא אומר ככה, שימו לב. ועלינו להבין את היסוד הזה בנקודת עומק. נתחיל מהיסוד שדיברנו עליו. הוא אומר ככה, בוודאי מה שאמרנו שהאורות והכלים הם אחד, בעולמות העליונים, אי אפשר לסבור את זה כמו שאמרנו מקודם, שאפשר להבין את זה בפשטות שזה באמת אחד. כי אם זה אחד, אז למה אנחנו קוראים לזה אורות וכלים? למה אנחנו קוראים לזה שתי שמות שונים? אם זה היה אחד, אז היה לזה שם אחד. וכשם שאת האור אנחנו לא מגדירים בשתי שמות, אנחנו אומרים אור זה אור, וכלי זה כלי. אז כך, אם נתפוס שהאורות והכלים מדבר אחד ממש, למה אנחנו מגדירים את זה כאורות וכלים? הרי אין כאן אלה דבר אחד. אז קודם כל שאלה אחת. ברור ופשוט לכן אומר שאי אפשר ממש להגדיר שזהו דבר אחד כפשוטו. כי שיש פה שתי שמות. ואז הוא מסביר. אמנם עומק העניין יובהר על פי יסוד שכבר נתייסד הרבה וכבר דובר בו הרבה. שימו לב, פה הוא בעצם שומט את הקרקע מתחת השיטה שלמה ביהדות, שאומרת שהדיבוק בתורה כתורה זה כביכול כמו דיבוק כמו להידבק בקדוש ברוך הוא. הוא אומר, כמו שאמרנו באחד השיעורים הקודמים, כל מה שאנחנו מסתסקים ומדברים על העולמות העליונים, על הקדוש ברוך הוא, זה הכל דרך ארקין דמקבל. זאת אומרת, הכל דרך משקפיים שלנו. אנחנו מסתכלים דרך המשקפיים של מוח דפוק, סליחה על הביטוי, מוגבל של בן אנוש. זה נקרא ארקין דמקבל, בערך של מקבל שזה בן אדם. כל מה שהגדרנו, שתיים ואחד, זה הכל דרך משקפיים שלנו, ארקין דמקבל. ולא בעצמות הדבר. כי בעצמות הדבר אנחנו לא מבינים שום דבר, אין לנו מושג בעצמות של שום דבר, אלא הכל דרך תמיד רק משקפיים שלנו. ולכן כשאנחנו באים להגדיר שהאורות והכלים הם אחד, ובעולם התחתון הם שתיים, זאת אומרת אנחנו אומרים, בעולמות העליונים האורות והכלים הם אחד, בעולמות התחתונים יש אורות ויש כלים, זה שני דברים שונים. אז הוא אומר ההגדרה הזאת, אנחנו לא דנים בעצם הדבר, אלא דרך המשקפיים שלנו. ואז הוא אומר ככה, ולכן, אם נגדיר שהאורות והכלים הם אחד, זה לא הגדרה של דבר בעצמו, אלא משקפיים של בן אדם. אני אומר בלשון שני, במקום להגיד ערך דמקבל, כדי לא לבלבל את זה. וכלפי ערך דמקבל, יש כאן הבחנה בדבר שהוא אחד. זאת אומרת, מתוך משקפיים של נברא, זה נראה לו אחד. זאת אומרת, יש איזשהו אופן של אחדות בין שני הדברים. מה שאין כן שלמטה, אין את האחדות הזאת. זאת אומרת, יש לי שני דברים שהם שונים, מה הם באמת? אין לי מושג. אבל איך שאני רואה את הדבר הזה, שאין לי מושג מהו, אז יש מציאות תחתונה שהוא נראה לי כשניים, ויש מציאות עליונה יותר, שיש איזשהו בחינה של שוויון, שהוא יכול להיראות כאחד. ואז הוא מסביר. בעולם היש, שזה העולם שלנו, כל דבר נתפס כממשות לעצמו. האורות נתפסים לעצמם, הכלים נתפסים לעצמם. הכלי הוא כלי של יש, שמקבל לתוכו את האור. אבל הוא תופס את עצמו כמציאות עצמית. כמו שאנחנו אומרים, עצם זה שכל דבר אנחנו יכולים להגדיר בעולם, זאת אומרת שלכל דבר יש משמעות בפני עצמו. מה שאין כן בעולמות העליונים, וכשהוא אומר עולמות העליונים, הוא מדבר על עולם האצילות, ששם האורות והכלים מחוברים. ובהרבה ספרים שהם יותר הספרים המתקדמים שלו, דרך עץ פירוש על עץ חיים ועוד ספרים, אז הוא מדבר על כך שעולם האצילות והלאה, כי יש עוד מעל העולם, מתחילת העולם האצילות, זה עולמות של ביטול. זאת אומרת, יש לנו עולמות של קיום, של יש, ומעולם האצילות ומעלה זה עולמות של ביטול. זאת אומרת, שכל הכלים בעולם הזה, זה כלים של איך אני מבטל את עצמי כדי להידבק באור העליון. זאת אומרת, זאת בחינה בנפש שיש לי, כמו פה יש לי כסף, אז יש לי אדם שהוא, המודעות שלו היא בעולמות יותר נמוכים, אז הכסף בשבילו הוא כלי של קיום. זאת אומרת, איך אני משתמש עכשיו בכסף כדי להיות קצת יותר גדול, כדי ליהנות קצת יותר, כדי שכבדו אותי קצת יותר. זאת אומרת, כל העניינים של היש של העולם. בן אדם שנמצא במדרגה קצת יותר גבוהה, מבחינה רוחנית, שהוא כבר אוחז בעולמות של הצילות, כלים של הצילות, זה אומר, איך אני משתמש בכלי הזה כדי להגיע לביטול. זאת אומרת, אני יכול עכשיו להשתמש בכסף הזה כדי ללכת לקורס של התבודדות, כדי ללמוד איך אני מבטל את עצמי. זאת אומרת, שכל המהות של הכלי היא מהות של ביטול ולא של קיום. לא, אמרתי התבודדות, לא משנה, אני אלך לקורס של איך להבין, לתת אותו לצדקה, אני אתן את הכסף הזה לצדקה, ועל ידי הצדקה אני בעצם ממעיט את עצמי, מתבטל, ועל ידי זה אני בעצם משתמש בכלי כדי לבטל, לא כדי לבנות. זה אומר ככה, מה שאין כן בעולמות דביטול, שהם בחינת עולם האצילות ולמעלה, הכלי אינו תופס את עצמו כמציאות לעצמו, כמו שיש בעולמות התחתונים, אלא כל מציאותו התבטלות. ומצד כך, מהבחינה הזאת, אנחנו מגדירים שהאורות והכלים הם אחד. כי הכלי הגיע לבחינה שיש לו דמיון בינו לבין האור, שהוא אור אינסוף, אור של עין. והכלי שבדרך כלל בעולמות התחתונים, הכלי הוא כלי של יש, האור הוא אור של עין. בעולמות של הביטול, הכלי הוא כבר דומה לאור בבחינה הזאת שכל המטרה שלו היא מטרה של ביטול ולא של קיום. בכל העולמות בחינת האורות היא בחינת התבטלות. האורות זה תמוד התבטלות. אלא מחמת שהאורות אינם מאירים בערכין של אורות, אלא בערכין של הכלי של המקבל של עולמות התחתונים. והמקבל הוא כלי של יש. לכן ההגדרה שהכלי שונה מהאור. יש אורות ויש כלים והם שני דברים שונים. כי האור הוא אור של ביטול, והכלים הם כלים של יש. ומחמת שהאורות של הביטול מאירים בתוך כלים של יש, אז בערכין של כלים שמסתכל מתוך משקפיים של נברא, אז יש הבדל בין הכלי לבין האור. מה שאין כן בעולם האצילות, הכלים הם לא כלים של יש, אלא כלים של ביטול, של התבטלות. ולכן האורות והכלים מוגדרים כאחד, כשם שהאורות הם אורות של ביטול, כך כי כל האור חושק להתבטל לשורש, כך גם הכלים בעולמות העליונים, בעולם הצילות, הם בחינות של כלים מלשון קלוט, מלשון קיליון. זה הבחינה של כלי שהוא כלי של התבטלות. הרי שגדר ההבחנה שהאורות והכלים הם אחד, זה לא שפשוטו הם, 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 הם אותו דבר, כן? אלא שיש להם מהות משותפת שהיא מהות של ביטול, של התבטלות. אם כן, ואז הוא אומר ככה, תראו מה זה. העולה מן הדברים, שמה שאומרים, מה שאנחנו רגילים להגיד, שהקדוש ברוך הוא והתורה זה אחד, אין הכוונה כפשוטו שהאורות והכלים הם אחד. ולכן, אם אני נדבק בתורה, אם אני נדבק בכלים, אז אני דבוק באינסוף, בעצמות. אלא, שהם רק אחד בערך, בבחינה, ששניהם נוגעים לאור של ביטול. זה מה שמאחד אותם. כפי שאמרנו שהרבה פעמים שסוד האחד זה סוד הלא ידע. סוד העין. העין הוא תמיד סוד האחד. וכשאנחנו יודעים ששני דברים הם אחד, זה כי יש להם בחינה משותפת, או שאת שניהם אנחנו לא יודעים, או שניהם כמו פה שאנחנו מבינים שהם מתעסקים באור של ביטול. ואם כן, ואז הוא אומר, ועכשיו נחזור לתחילת הדברים, שהגדרנו שאור אינסוף מאיר בתוך כלי של חוכמה, ומצד כך האורות והכלים מוגדרים כאחד, ואם כן העצמות והחוכמה הם דבר אחד, זה מה שאמרנו מקודם. תפיסה זו נובעת מהתפיסה התחתונה, שאנחנו חשבנו שזה, שאמרנו אחד, שזה אותו דבר. אבל על פי מה שנתבהר, אין הכוונה שהאורות והכלים הם אחד כפשוטו. אלא רק הם אחד בהבחנה מסוימת שהם בערכין של ביטול. וישנה בחינת התורה הפנימית, יש בחינה בתורה הפנימית שהיא תורה שמביאה את האדם לידי התבטלות. ומצד כך אנחנו מגדירים שכשם שאור אין סוף הוא אור של ביטול, ככה חוכמה בשורשה בעולמות עליונים היא חוכמה של ביטול בחינת כוח מה, הכוח להגיע למה. אבל אין הכוונה שאור אין סוף והחוכמה הם דבר אחד ממש. ממילא לפי זה אי אפשר לומר שההידבקות בכלים היא הידבקות באור. אי אפשר לומר. אי אפשר לומר שעל ידי ההידבקות בתורה לבד האדם נדבק בקדוש ברוך הוא. כי זה רק בחינה מסוימת של דמיון. אבל יש בחינה מסוימת של הידבקות בתורה ולאור אין סוף ששורה בתוך הכלי, אבל יש בחינה של הידבקות באור עליון שהוא מעל הכלי. זה בעצם כל לב התורה של בלבבי, שמדבר על חיבור ישיר בלתי אמצעי עם הקדוש ברוך הוא דרך התבודדות, ולא על ידי העולם ולא על ידי התורה. אילו היינו מגדירים שהאור והכלים דבר אחד כפשוטו, הרי שההידבקות בכלי הידבקות באור, ואין נפקא מינה, זה לא משנה אם תידבק באור או בכלי, בקדוש ברוך הוא בתורה. מה שאין כן כאשר אנחנו מבינים שההבחנה שהם אחד היא רק בבחינה מסוימת, הרי שאי אפשר להגדיר שהערכין של הביטול שנמצא בכלים אותו ערכין של ביטול שנמצא באור, כי סוף כל סוף אף שהכלי הוא כלי לקבל את אור הביטול, אבל ההידבקות בכלי ככלי לא יכולה להיות מוגדרת כהידבקות בעצם האור. הרי שביררנו, איך אומרים בגיאומטריה, מה שרצינו להוכיח זה הדבר הראשון שרצינו להוכיח. הרי שביררנו את ההנחה הראשונה בבחינת שהאורות והכלים הם אחד. סתרנו את ההבנה, את העניין הזה. שההידבקות בכלים היא הידבקות באור. לא. עכשיו הוא אומר, מסביר על זה באופן אחר. הוא אומר שכלי, בגמרא שמוזכר כלים, למשל במסכת שבת, שמוזכר כלים, כלים בדרך כלל מדברים על לבוש. הלבושים של האדם זה נקראים הכלים שלו. זאת אומרת, אנחנו רואים שכלי, כמו שהוא כמו דלי שלתוכו אנחנו שופכים את האור שזה המים, אז הכלי הוא בעצם אותו דבר גשמי שאנחנו מכינים שאליו נשפך האור הרוחני. אז גם כלי הוא מוגדר החיצוניות של הדבר, הלבוש של הדבר. זאת אומרת, יש לי את האור הפנימי, ועל האור הפנימי יש לי כביכול איזשהו לבוש חיצוני. אחד השמות שלו זה כלי. אז הוא אומר, בכמה מקומות בתורת האריזל מבואר שיש עולם שאין בו לבושים. יש עולם, קיים עולם שאין בו ערכין של לבוש. זה מה שמובא בלשון המקובלים, ועכשיו אנחנו מתחילים להגיד מושגים קבליים, אז מי שמבין טוב, מי שלא מבין לא טוב, אבל אני רק אגיד אותם כי הם כתובים בספר. זה אומר, יש עולם שנקרא, עולמות שנקראים ג' ראשונות דעתיק, בחינת רזה דלא התפרשה, ששם אין בחינת לבוש. זה מה שקשור לנו. זאת אומרת, יש לנו לבות, עולמות ששם האור יש לו לבוש, וכפי שאמרנו שיש עולמות ששם האורות והכלים הם אחד, אבל עכשיו אנחנו אומרים את זה בשפה שאין לבוש לאור. אין לבוש. כי רק בזין תחתונות דעתיק, יש את הגימל ראשונות ויש את הזין תחתונות. רק בזין תחתונות דעתיק מולבש האריך כידוע. כידוע למי שיודע. כלומר, יסוד פשוט וברור הוא שישנו עולם ששם, ישנו עולם שיש בו לבוש, וישנו עולם שאין בו לבוש. לפי זה יש עולם שיש בו כלים, ויש גם עולם שאין בו כלים. לא רק שהכלי והאור הם אחד, אלא יש עולם ששם יש רק אור, אין כלי. אז נדבר על מושגים, נקרא אורות דתו, אורות דתיקון, לא ניכנס לזה. וכמו שמבינים את היסוד שיש עולם שיש כלים ויש לבושים, ויש עולם שאין בו כלים ואין בו לבושים. ממילא כשנחזור למה שאמרנו מקודם, להנחה שאמרנו, שאתם זוכרים, אמרנו שזה יסוד פשוט וברור. אתם זוכרים שאמרתי, הוא אומר לנו זה כי הוא תכף הולך לתת לנו שטוזה. הוא אמר, אפילו השפעה העליונה ביותר שהיא בחינת אור אין סוף, גם היא לעולם מושפעה דרך כלי של חוכמה, זהו יסוד ידוע ומוצק. כך הוא אמר בהתחלה. זה אומר פה, כשמבינים את היסוד שיש עולם שאין בו כלים, שאין בו כלים ואין לבושים. ממלא כשנחזור למה שאמרנו מקודם, שכל אור ואפילו אור אינסוף חייב לעבור דרך כלי דחוכמה, זה התורה, נראה שהדברים הם לא כל כך פשוטים, אלא הם נאמרו רק בהבחנה של מעולמות של זין תחתונות של עתיק ומטה. זאת אומרת, יש לנו זין תחתונות של עתיק, ששם יש לבושים, ושם כל האור רק מתלבש דרך לבוש של חוכמה, דרך כלים של חוכמה. אבל לא בהבחנה של ג' ראשונות דעתיק ומעלה. זאת אומרת, יש לנו בחינה של עולמות מג' ראשונות דעתיק ומעלה, ששם אין לבושים. ולכן שם האור אין סוף, הוא לא מתבטא, הוא לא נכנס דרך כלי של חוכמה. אבל מפני שבשית אלפי שנין, בששת אלפים ששם אנחנו נמצאים כרגע, לא מאירה ההערה הזאת בגלוי, לכן לא דיברו רבותינו לפי בחינה הזאת. זאת אומרת, מה שאמרו לנו שהכל מגיע דרך כלים של חוכמה, זה בגלל שאנחנו נמצאים בששת אלפים השנה הראשונות. ואז אין לנו נגיעה בעולמות העליונים שמעל זין תחתונות של עתיק, ולכן כל האור מגיע רק דרך כלים של חוכמה. אבל מה שאין כן לפי ההבחנה שאמרנו שיש עולמות שאין שם לבושים, אז לא שייך לדון מהו לבוש ומהו הכלי. מצד כך אי אפשר לומר שהאור אינסוף מוכרח לבוא דרך כלים דרך חוכמה. היסוד, מה שאנחנו אומרים, שאור אינסוף בא רק דרך כלים של חוכמה, הוא כלפי הבחנה בעולם שנצרח בו כלים, זה העולם שלנו. אז אנחנו מגדירים שלעולם שורש הכלים הוא כלים דרך חוכמה. מה שאין כן בעולם שאין בו כלים, ולכל אחד יש לו שורש נשמה, של כל אחד מגיע עד האינסוף ברוך הוא, זאת אומרת שלכל אחד יש שורש גם כן בג' ראשונות דעתיק, אז יש את האור הזה, אפשר להגיע אליו, בגלל שזה שם אין בכלל לבוש ואין כלים, אז אי אפשר להגיע אליו דרך כלים. הוא לא מאיר דרך כלים של חוכמה. ברור שאי אפשר להגדיר ששורש הכלי הוא חוכמה. דבר זה ברור ופשוט בעומק. קודם אמרנו שברור ופשוט יסוד מוצק שהכל מאיר דרך כלים חוכמה. אז הסביר לנו שמה שהם אמרו את זה, בגלל שאנחנו נמצאים ב-6,000 שנה ראשונות, שאז מאיר באמרה מכזה, אבל ברור ופשוט שאם אנחנו מדברים גם על האלה, אז זה ברור שזה לא יכול להגיע דרך כלי חוכמה. נמצא שישנם שני אופנים להידבקות באור אין סוף. מתוך משקפיים שיש כלים של העולם הזה, הרי שהכלים הם תמיד כלים של חוכמה, תורה. אבל בערכים שאין כלים, בעולם שאין בו כלים, הרי שההידבקות באור אין סוף היא לא דרך כלים. ואם כן, זה לא דרך חוכמה, אלא דרך האמונה. אמונה היא כוח העין שבנפש, אור אינסוף שבנפש. שהאמונה, מדברים על אמונה שהיא לא בדעת, כפי שבארנו הלוך ובער פה בהרצאות. זה לא אמונה שנובעת מדעת, מחוכמה, אלא זה אמונה שנמצאת מעבר לחוכמה, מעבר לדעת. היא לא מתחילה בדעת. היא מתחילה את הדעת. הדעת נסמכת עליה. כמו שכבר נתבאר הרבה בספרים עליו פה. זה בעצם מה שבלבבי רצה להעמיד פה, דבר מאוד מאוד עמוק וסלע מחלוקת מאוד גדול. בגלל זה יש לי בלבבי, אולי שייך או לא שייך, אבל יש התנגדות. כי יש הרבה מעם ישראל שהם אוחזים שהדרך להידבק בקדוש ברוך הוא זה רק דרך התורה. ופה בלבבי בעצם מניח את השורש של ההבנה של הדרך שלו, של הידבקות בקדוש ברוך הוא, לא דרך כלים של חוכמה. התבודדות כדי להגיע אל האמונה. האמונה זה בעצם להגיע אל כוח העין שבנפש. האמונה שמה? שאני והקדוש ברוך הוא אחד. לא מתוך כלים של דעת וחוכמה, אלא מתוך רגש שהוא מעל הדעת. כן, 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 אפשר מאוד להגיד את זה, כן. וידעת היום, ואז והשבות אל לבביך. תמחוק את הדעת ותגיע, תוריד את זה אל הלב, שם האמונה. המוח הוא קווי, זה החוכמה שהיא קווית, הלב הוא מעגלי. גם בגוף, המוח הוא מעלה מטה, יורד פקודות. הלב הוא היסוד של המעגל בגוף, הוא המחזוריות.
זה אומר שאם אני
זה המעגל, זה העין, זה יסוד העין. בסופו של דבר יש משהו, דבר שנקרא חוכמת לב. זה העיקר, להגיע לשילוב הזה של חוכמה ולב.
זה אינטליגנציה רגשית.
כן, חוכמת לב. וזה קשור לפרשה שלנו בבניית המשכן, כל חכמי לב כתוב שם. מי שבא לעבוד בבית המקדש, בבניית המשכן, כל חכמי הלב. חכמי הלב זה לא חכמי המוח, אלא חכמי הלב, אלה שיודעים להפעיל את את הלב בעבודה, את האמונה. מה? בלבבי משכן אבנה, כן, זה כל ה... זה להרגיש בלב את מציאות השם. לא דרך כלים של חוכמה, אלא על ידי כלים שפשוט להרגיש. איך אתה מרגיש? על ידי זה שאתה מאמין בזה. אתה מרגיש את האמונה. כי אי אפשר להרגיש את הקדוש ברוך הוא, אין סוף. אין לו גבולות, אין לו... אז מה אתה בעצם אתה מרגיש? את העין. את העין, את האמונה. את האמונה שאני מאמין, אני מאמין שהוא קיים פה אצלי. האמונה. מרגישים את האמונה. כן, כן. נכון. בסופו של דבר זה מעבר לכל דיבור ומחשבה. כל מה שאנחנו עדיין עושים פה עכשיו זה הכל מחשבות. בסופו של דבר זה לעזוב את המחשבות ופשוט, וזה ההתבודדות. כדי להגיע לשם אתה חייב ללכת למקום יחידי ולהתבודד עם הקדוש ברוך הוא. זה נקרא להתבודד. מה זה להתבודד? זה להרגיש את הקדוש ברוך הוא. כדי להרגיש את הקדוש ברוך הוא אתה חייב להתבודד מהעולם הזה, כי כל מהעולם הזה זה רק פירוד. ולהרגיש את העין אתה חייב להיות יחד איתו לבד בעין, להתקרבל במקום הפנימי הזה בתוך הלב, בחדר בלב, להיות שם עם הקדוש ברוך הוא. טוב, עכשיו הוא בעצם מגדיר את החלוקה, את החילוק שבין כוח ההקהלה של משה רבנו ויקל משה, לבין כוח ההקלה שיש אל משיח שיבוא במהרה בימינו. וכפי שאמרנו שמשה רבנו הוא השורש של החוכמה, הוא אותה נקודה שבה החוכמה יוצאת, החיבור בין השורש לגזע, הגזע שהוא כבר גלוי, השורש הוא בעין. אז אותו מעבר מהשורש של הגזע זה משה רבנו. לכן מה שמשה רבנו מקהיל את כל כלל ישראל על ידי שורש החכמה שהוא בחינת הדעת. ואיך הוא מגלה, איך הוא מקהיל את כולם? על ידי הארת אור החכמה שיורד, משפיע ומקיים כל דבר. גילוי החכמה שבכל מדרגה. זה בעצם הדרך של משה רבנו להקהיל את כל קהל ישראל מאז ועד היום. זאת אומרת, מה בעצם הקיבוץ של כלל ישראל? תורת משה. זה בעצם מה שמאחד ומדבק אותנו לאורך כל הדורות. וזה, מה זה תורת משה? זה הערת החוכמה שיש בעולם. זה מה שמשה הוריד לנו, ועל ידי כך הוא קיבץ אותנו ומקבץ אותנו עד היום. גילוי הדעת שבכל אחד, גילוי הדעת שבכל דבר. מה שאין כן, מצד בחינת אור האינסוף שלמעלה מכלים דחוכמה, שדיברנו על זה היום, הרי שכוח האספה, שזו בחינת האספה שמשיח עוד מעט יאסוף את כלל ישראל, הוא לא על ידי גילוי החוכמה שבכל דבר, אלא על ידי גילוי האור אינסוף שבכל דבר. גילוי האלוקות שבדבר, לא גילוי החוכמה שבו. כלומר, שמצד משה כוח האספה הוא מכוח הדעת, והוא מגלה בכל אחד אחד את כוח הדעת והחוכמה שבו. וכך הוא מקבץ את כולם. שאין כן בחינת משיח היא כוח האספה מכוח אור אינסוף שבלי התלבשות של כלים של חוכמה. ומה ההבדל? זה שני כיוונים שונים של התקללות. שני כיוונים שונים של קיבוץ. אחד זה לראות איך כל הפרטים, זה משה רבנו, אור החוכמה זה אור הפירוד, הפירוט. לראות איך כל הפרטים מאיר בהם אור החוכמה. איך בכל פרט ופרט מאיר אור החוכמה. האור של משה זה אור הפירוט, ולראות איך כל פרט משולב בתוך החוכמה האינסופית. אסיפת מושיע אסיפה מצד שורש ההתפרדות, ולראות איך כל פרט שייך אל הכלל. מה שאין כן, ולכן, משה רבנו לא הצליח לאסוף את כולם. כפי שאנחנו רואים, שלאורך כל ההיסטוריה, כל הזמן יש מחלוקות על משה רבנו. קורח חולק אליו, דתן ואבירם חולקים אליו, עם ישראל, חלקם כל הזמן מתלוננים ובזים לו ומתלוננים עליו ואומרים לו שהוא גנב אותם, וכל הזמן יש לו, הוא לא מצליח לקבץ את כולם. למה? בגלל שאם הוא יאסוף את כולם וכולם יהיו אחד סוף סוף, הרי שכבר לא יהיה כאן אור הפרט. ולכן מוכרח שהוא לא יכול לאסוף את כולם, כי משה הוא אור הפרט איכשהו שייך אל הכלל. מה שאין כן בחינת האסיפה מצד אור אין סוף שלמעלה מן החוכמה, שזה בחינת משיח. זה אסיפה של כולם, אבל לא בצורה של לראות איך כל פרט שייך אל הכלל. אלא שם יתגלה אור הכלל בלי שורש ההתפרטות. ואז הוא יאסוף את כולם, בלי נקודה של פרט שיוצא מן הכלל. ומה זה אומר? זה אומר שאם משה רבנו מגלה את בחינת הדעת שבכל פרט ופרט, מצד ההבחנה של אור אינסוף שלמעלה מן החוכמה, הוא לא אור שבא לאסוף את הפרטים. הוא אור של אינסוף שבא לבטל את הפרטים. וזה מה שכתוב, זה אני לא ראיתי כתוב פה, אבל מתי יגיע המשיח? כשתכלה פרוטה מן הכריס. ככה כתוב. מתי יגיע המשיח? כשתכלה פרוטה מן הכיס. אז מה אומרים? אז יש כמובן הסבר אחד, שעם ישראל יהיו עניים. אנחנו רואים עכשיו כל מה שקורה בכלכלה העולמית, הכל פתאום מתרסק, כל עגל הזהב של אומריקה, אמריקה, צרות הברית, הכל פתאום נעלם, פשוט הכסף נעלם. הסבר נוסף שמה זה תכלה פרוטה מן הכיס, שכבר לא יהיה פרטיות. אין פרטיות. אנשים מחפשים פרטיות, אין פרטיות. מה שדיברנו היום, כלל ישראל. אני לא משהו פרטי, אני חלק מכלל. אם אני חלק מכלל, אז אין לי עולם פרטי. אני רוצה את הפרטיות שלי, אני רוצה את הזה שלי, אין פרטיות שלי. אנחנו עכשיו כולם במלחמה, ביחד, כמו צוות בצבא, כמו מחלקה בצבא, אין פרטיות, כולם ביחד נלחמים. אנחנו ביחד גוף אחד. אז זה עוד הסבר לתכלי פרוטה מן הכיס. כולנו נאלץ לקבל את זה. או שנקבל את זה בטוב, או שיעמיד עלינו מלך שיגזור עלינו גזרות שהן יותר חמורות משל המן, ואז בלית ברירה אנחנו נאלץ להילחם על החיים שלנו ביחד. זאת אומרת, או שזה יבוא בטוב, או שזה יבוא ברע. ההסבר היותר עמוק, מה שאנחנו מבינים עכשיו, מה זה תכלי פרוטה מן הכיס, שמשה רבנו קיבץ את כל הפרטים והראה איך כל פרט שייך לכלל. משיח יבוא ויגלה שהכל אין סוף. הכל אחד. ועם הכל אחד אין בכלל פרטים. וידעת היום משבות הלבך כי השם הוא האלוקים. אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו. זאת אומרת שהכל אחד ואין פרטים בכלל. ביטול, אמרנו, כלי מלשון כלות. איך שכל הפרטים מתכללים ומתכלים ואין. לראות איך הכל אחד לגמרי. זה כוח הקיבוץ מתוקף נשמתו של משיח, ואז יהיה קיבוץ של בלי יוצא מן הכלל. אצל משה חייב להיות יוצא מן הכלל כדי שישאר אור של פרט, כי כל המהלך של משה זה הפרט. המשיח שהוא אור, שהוא ללא יוצא מן הכלל, אז יהיה קיבוץ מוחלט של כלל ישראל. וכשכלל ישראל יהיו מאוחדים כאחד, בגלל שיעיר אור שמבטל את הפרטיות שבנפש, את הפרטיות שבעולם, אז יגיע חיבור ויחוד כזה ששום דבר לא יכול לעמוד כנגדו. זה בעצם הסוד של אור משיח. וזה מה שקורה, אומר בלבבי, וכך נבין את עומק גדול בתורה שמתגלה בדורות האחרונים. ופה, טוב, פה הוא מזכיר מושגים קבליים, אז שוב, אני פשוט אקרא את זה כי הוא כתב, אבל כל אחד ישים זה אחרי זה מה שהוא רוצה. כל המקובלים, כולם הלכו אחר תורת האריזה על שהדבקות היא באותיות הוויה. עד שמצאנו גילוי חדש בתורת האריזה, שזוהי בחינת תורת הרשש. ועומק נקודת החידוש בדבריו היא להבחן את בחינת קוצו של יוד שנמצא בכל דבר. בלשונו הוא קורא לזה לגלות שבכל דבר יש את אדם הקדמון, שלמעלה מעולמות אצילות בריאה יציאה והסירה שקוראים להם אביה. ובלשון התאויות הוויה, בהקבלה שאביה הוא כנגד רבה התאויות הוויה, הרי שהוא בא לגלות את הקוצו של היוד. מצד כך הוא בא לברר שבכל דבר ודבר יש את בחינת אדם קדמון, זה אותו בחינת אור של לעתיד לבוא של המשיח, ואין זה אור קדמון בערכין של אותו עולם בלבד, אלא זה אור קדמון מהשורש הכללי של אדם קדמון. כלומר, אני סתם קורא, אחרי זה כל אחד, זה חודר לנשמה, נשמה מבינה. כלומר, אם נגדיר שהוא אדם קדמון בערכין של שיט אלפי שנים בלבד, הרי שבעומק אין זה אור של למעלה משיט אלפי שנים, אין זה קוצו של יוד, אלא זה אור של קוצו של יוד בערכין של תוך ארבע אותיות. מה שאין כן כמו שנתבהר בדבריו, שהוא מריך בתורת האורך והאובי, שיש התחלפות מאורך לאובי ומאובי לאורך, אנחנו לא מבינים כלום שום דבר, הנשמה מבינה, לא נורא. בעיקר תוקף דבריו הוא שהוא בא לחדש שיש אור של קוצו של יוד של אדם קדמון בתוך שיט אלפי שנים, והוא לא בערכין במשקפיים של ארבע אותיות, בערכין של אבי הצילות בריאה ועשייה שזה עולמות התחתונים, אלא הוא בערכין של אדם קדמון כפשוטו, אדם קדמון שזה אור העין העליון. אם כן עומק נקודת הגילוי, גילוי של השורש של האותיות בבחינת קוצו של יוד, שזה בעצם זה בחינה של החוכמה מאין תמצא, וזה גילוי של המאין תמצא של המאין דווקא, העין של אדם קדמון. וצריך להבחין שזה לא גילוי העין, אלא גילוי המאין. ולכן זה רק גילוי של בחינת אדם קדמון, בחינת העין העצמי זה בחינת אורן סוף, שסובב את כל החלל כולו, שהוא לא בערכין של התפרטות, כי אדם קדמון הוא שורש להתפרטות. מה שאין כן בחינת אורן סוף שקודם הצמצום, זה בחינת התדבקות בנקודת הכלל, בחינת השמו אחד, שבלי שורש לנקודה של התפרטות. וזה עומק גדר החילוק בין תורת האריזל והרשש. לא הבנו כלום, אבל אנחנו מבינים שהוא פה בא לעשות איזשהו סדר. האריזל גילה את דבריו בעיקר בבחינה של ציור הארבע אותיות, והעבודה בתוך שיט אלפי שנין, היא לא בערכין של אדם קדמון. מה שאין כן הרשש גילה יותר את כל הבחינה של אדם קדמון והעבודה בחינת אדם קדמון. רבי שלום של הרבי. שנזכה ונחיה ונראה, שנגיע למדרגה שאנחנו מבינים מה הוא אמר פה בסוף, שנזכה למדרגה שאנחנו נבין מה הוא אמר באמצע, ושנזכה למדרגה שנבין גם מה הוא אמר בהתחלה. שיהיו בשורות טובות, ישועות ונחמות לנו ולכלל ישראל, שנזכה בעזרת השם לראות בקרוב את כל הדברים שדבר עליהם בלבבי, שנזכה לראות את האור הזה מאיר בעולם, מאיר בנפשותינו, נזכה לחזור בתשובה שלמה, ולהיות מחוברים לקדוש ברוך הוא, דרך קודם כל כלים של חוכמה, שנזכה ללמוד תורה לשמה, ולקיים את מה שכתוב בה, ושנזכה להגיע בעזרת השם בעתיד, ואולי גם עכשיו, להאיר גם את האור בנפש, ומעל כלים של חוכמה, הידבקות בקדוש ברוך הוא, באור אין סוף, מעל כלים של חוכמה, דרך הרגשת האמונה, חיבור לאמונה. שנזכה ונחיה ונראה. תודה רבה להקשבה, ושיהיה לנו שבוע טוב.